המשך לימודנו המרתק בספר בראשית, והגענו בשעה טובה לפרק א'. ובכן, אנחנו צריכים לשים לב למבנה של מעשה בראשית כפי שהוא מופיע לפנינו. אנחנו שמים לב לכך שיש הבחנה בין שתי מערכות של ימים. אני חושב שדיברנו על זה, לא? דיברנו על זה, בין ימים ראשון שני שלישי ורביעי חמישי שישי. אבל אנחנו צריכים לשים לב לעוד נקודה, והיא שכל אחד מן הימים, כל אחד מן השלבים של הבריאה, מתואר פחות או יותר בתור ארבעה מומנטים. למשל, אני אולי נגיד ישר על מה מדובר, כל יום ויום מימי בראשית מתואר בתור תוכנית, ביצוע, שיפוט וסיכום. הנה אני חוזר, תוכנית, ביצוע, שיפוט וסיכום. ניקח לדוגמה את היום הראשון. אני קורא כאן בפרק א' פסוק ג', ויאמר אלוהים יהי אור. משפט כזה אפשר לכנות אותו בשם תוכנית. זו תוכנית. אפשר לקרוא לזה ציווי, אבל יותר פשוט לומר שזה בעצם תוכנית. יהי אור, יהי רקיע, תדשי הארץ דשא, נעשה אדם. כל הביטויים האלה הם ביטויים המתארים תוכנית. המשך, ויהי אור. ביטוי כזה מתאר ביצוע. פסוק ד', וירא אלוהים את האור כי טוב, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך, ויקרא אלוהים לאור יום ולחושך קרא לילה. זה שיפוט. עיקרו של השיפוט זה כי טוב. עם הסקת מסקנות. כיוון שהוא טוב, צריך להבדיל. אחר כך יש גם סיכום. ויהי ערב, ויהי בוקר. יום אחד. זהו סיכום. אנחנו רואים אחר כך דברים דומים. ויאמר אלוהים יהי רקיע, תוכנית. פסוק זין, ויעש אלוהים את הרקיע. ושם לא נאמר כי טוב, אבל מסורת חזל מאירה לנו שהכי טוב של היום השני כתוב ביום השלישי מכל מיני סיבות. ואחר כך, ויקרא אלוהים לרקיע שמיים, ויהי ערב ויהי בוקר יום שני. סיכום. וכדומה. עכשיו, הערה ראשונה ביחס למבנה הזה. אנחנו רואים שבאופן עקבי יש הבדל בין התוכנית לבין הביצוע. חוץ מהאור, ששם זה כמעט זהה. יהי אור ויהי אור, המילה אור זהה, אור אור. יש הבדל אולי בין יהי לויהי, אבל לכל פנים זהו המקרה היחיד. בכל שאר המציאויות של מעשה בראשית, בצורה בולטת מאוד, יש הבדל בין מה שתוכנן לבין מה שבוצע. וכביכול יש פה כישלון. אבל מאחר וזה חוזר על עצמו כל הזמן, ניתן לומר שזה כישלון מתוכנן. כן? כשל מתוכנן הוא הצלחה. כלומר, אם אני מתכנן כישלון, אז אם היה כישלון זאת הצלחה. לעומת זה, אם אני מתכנן כישלון והייתה הצלחה, הרי זה כישלון. זאת אומרת שזה פרדוקסלי, אבל זה אמיתי. זאת אומרת ש כביכול, ריבונו של עולם רוצה באיזשהו הפרש בין האידאל לבין המציאות, כדי שהעולם ישלים את ההפרש הזה. כלומר, יש עבודה אידאלית של הבריאה, של האדם, כיצד לעלות אל אותה תוכנית אידאלית שלא יצאה אל הפועל. בסדר? זה הנקודה הראשונה. עכשיו, אני הייתי רוצה בשלב הזה של הלימוד להתבונן בחלק הרביעי, דהיינו הסיכום. כן? בשלב הזה אני בינתיים שם בצד את התוכנית, הביצוע והשיפוט. מה שמעניין אותי כעת זה הסיכום. והנה אני מסתכל כאן בפסוק ה', בסיומו של פסוק ה' יש לנו סיכום. ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד. יפה. זה סימן שהושלם היום האחד. היה אפשר להגיד יום ראשון, אבל מכל מיני סיבות שלא ניכנס אליהם כעת, נאמר יום אחד. עכשיו אני מסתכל, עושה דילוג עצום לעבר פסוק ח'. ויקרא אלוהים לרקיע שמיים, ויהי ערב, ויהי בוקר. יום שני. מתבקש, נכון? עכשיו, מה כתוב בסיומו של היום השלישי? אני מסתכל, חיפשתי כאן, הגעתי לפסוק י' ג', ויהי, בלי תוכנת חיפוש, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום שלישי. אפשר גם להעמיד עכשיו לניחוש, תחרות ניחושים, מה כתוב בסיומו של היום הרביעי, אבל אין צורך, כי זה כתוב במפורש, בפסוק י' ת', ויהי ערב, ויהי בוקר, יום רביעי, ופסוק כ' ג' אומר, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום חמישי, כמה מפתיע, בפסוק למד א', וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השישי, יש איזה הפרש, פה השישי במקום שישי, ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו. כי בו שבת מכל מלאכתו, אשר ברא אלוהים לעשות, ויהי ערב ויהי בוקר, יום השביעי. אם כן, יש לנו סיום בכל אחד מן הימים. למה אתם צוחקים? כי זה פסוק שלא קיים. כלומר, אתה מאשים אותי בזיוף. אז בעצם אתה צודק. כן? אשר ברא אלוהים לעשות, מתבקש שיהיה כתוב, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השביעי. ובמקום זה מה כתוב? סברי מרנן. לא, כתוב, אלה תולדות השמיים והארץ. כן? וזה באמת לא מובן. כלומר, בסיומו של כל יום כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום פלוני, אם כן, בסיומו של השביעי, הייתי מצפה למצוא את ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי. מה המשמעות המתבקשת בצורה פשוטה? כן, מה זה אומר? זה אומר דבר פשוט מאוד, שהיום השביעי לא יסתיים. כן, אם חסר הסיום, סימן שאין סיום. זה כבר חידוש, אבל קודם, אבל בסדר, לא משנה. אז אתה אומר את הסיבה. יש סיבה לכך שאין סיום, אבל אין סיום לפי זה. אם אין סיום, סימן שלא יסתיים. כלומר, אולי אני אגיד את זה אחרת. אם זה כך, יוצא שגם עכשיו אנחנו עדיין בתוך היום השביעי של הבריאה. כלומר, כל זמן שלא ייכתב בתורה, ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי, אנחנו עדיין בתוך היום השביעי. כלומר, זה פה שוב איזה מפתח שהתורה נותנת לנו להבין את מהלך ההיסטוריה. ההיסטוריה האנושית מתרחשת בצורה שבאופן בולט מאוד, בצורה שהיא שונה לחלוטין ממעשה הבריאה. אם אני אסתכל במעשה הבריאה בששת הימים, אנחנו רואים התערבות ישירה וברורה כל יום של הבורא בעולמו. יהי אור, יהי רקיע, תדשא הארץ דשא, יקבו המים, ישרצו המים, יהי מאורות, תוצא הארץ, נעשה אדם. אנחנו רואים שריבונו של עולם בהחלט נוכח ופועל. אבל אני מסתובב בעולם ואני לא רואה את אלוהים. כלומר, אם אין לי מידע מוקדם, אין לי שום אפשרות כשאני מסתובב בעולם לדעת שיש מי שאמר והיה העולם. כלומר, הטענה הדתית לפיה, אם תסתכל בעולם, תדע שיש אלוהים, היא טענה מופרכת. כן? אנחנו רואים, כלומר, אם אנחנו לוקחים אדם ללא כל התראה, זורקים אותו לתוך חלל ההוויה, מה הוא יהיה? הוא יהיה אפיקורוס, אתאיסט. זה הדבר המתבקש ביותר, כיוון שאין שום אינדיקציה בעולם שאומרת לנו שיש מי שאמר והיה העולם. מעשה באדם אחד בשם לפלס. לפלס היה היה גם מתמטיקאי, גם אסטרונום וגם קצת פילוסוף, והוא עסק בין היתר במה שנקרא קוסמוגוניה. קוסמוגוניה זה הניסיון לבנות תיאוריה שמסבירה מאיפה בא היקום. אז לפלס הוא הוזמן, ככה מספרים, שהוא הוזמן על ידי נפוליאון להציג את שיטתו בפני חצר המלכות. נפוליאון זה היה קיסר של אירופה. אז בקיצור, הוא הוזמן לדבר, והוא עם גיר ולוח, הסביר את הכל, כיצד נוצרה מערכת השמש, מאיזה ארפילית שהתקבצה וכדומה. אחרי כל ההסברים האלה, שואל אותו נפוליאון, ואיפה אלוהים בתוך כל זה? ולפלס עונה, הוד מלכותו, אינני זקוק להיפותזה הזאת. כלומר, המערכת מסתדרת יפה מאוד, בלי להכניס גורם חיצוני. כלומר, יוצא שזה דבר תמוע מאוד. התורה מדברת על מי שברא את העולם, והנה, אני לא רואה אותו. לכן, התורה צריכה לתת לי הסבר. בלי זה אני לא מבין מה קורה. ההסבר הוא שאנחנו ביום השביעי. מה זה היום השביעי? זה הזמן שבו אלוהים שובט. לא? שבו הוא לא בורא. אז זה עכשיו מובן. אנחנו בתוך היום השביעי, אז זה בסדר. עכשיו הבנתי. בסדר? רצה להגיד משהו. כלומר, מה שאתה אומר הוא שאנחנו כבר אלפי שנים בתוך היום השביעי. נכון? ואנחנו כבר באלף השישי של היום השביעי. זאת אומרת, זה הרבה הרבה שנים שהיום השביעי לא הסתיים. אז אם אני אשאל את עצמנו, באיזה יום של בריאת העולם אנחנו עכשיו? התשובה היא שאנחנו בתוך היום השביעי. כמה זמן זה נמשך? לפחות 6,000 שנה. כן? לפי המסורת היהודית, זה הזמן ההיסטורי שבו האדם הוא זה שפועל ולא הקדוש ברוך הוא. כן, זה, אז אתה אומר שאנחנו באלף השישי. כן, בבקשה. כן. נכון, בדיוק, בדיוק. כן, בבקשה, אדוני.
לפי מה שאני אומר, הפעילות קיים שהקדוש ברוך הוא נמצא כל הזמן, בצורה, הוא מראה לנו את מה שקורה עכשיו בארצות הברית, או
יש לי קושיה עליך. כן. אני לא הבנתי. אתה אומר שעכשיו הקדוש ברוך הוא פועל מעל הטבע?
כל הזמן יש פעילות של הקדוש ברוך הוא, אבל האנשים זה טבע.
סליחה, יש לי קושיה עליך, אדוני. אתה אומר שכל הזמן פעילות של הקדוש ברוך הוא. השאלה האם מה שאתה אומר זאת ההשקפה שלך, או שזה מה שהתורה אומרת. אם אני מסתכל בתורה, כתוב בדיוק הפוך. כתוב שהוא שבת. נכון? זאת אומרת שבניגוד לתפיסה הדתית הפופולרית, העממית, לפי הקדוש ברוך הוא פועל כל הזמן, פה כתוב בדיוק הפוך, שהקדוש ברוך הוא שובט כל הזמן. נכון? אגב, היום שבו היהודים שובטים, איך קוראים לו?
שבת.
והקדוש ברוך הוא ביום השביעי, כאן לא נקרא, לא כתוב שהוא שבת, זה לא שבת. כן? כתוב הפועל שבת, אבל היום נקרא יום השביעי. מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא שובט. כלומר, הוא שובט, הוא מתנהג בדיוק כמו היהודי ההלכתי. היהודי ההלכתי ביום שבת, איך הוא מפעיל את כל המערכות שהוא זקוק להן? יש לו שעון שבת. כלומר, הקדוש ברוך הוא מפעיל את העולם על שעון שבת. השעון שבת הזה, זה מה שציינת, קוראים לו הטבע. בסדר? עכשיו, נשאלת השאלה, הרי אנחנו יודעים שבמהלך ההיסטוריה, מדי פעם הקדוש ברוך הוא כן התערב. כן, יציאת מצרים למשל, זאת התערבות רבתי. במונחים הלכתיים, איך אפשר לכנות את זה? חילול שבת. נכון? כלומר, כל פעם שאנחנו רואים נס, זה אומר שהקדוש ברוך הוא מחלל את שבתו. והשאלה, האם יש הצדקה לחילול שבת בהלכה? התשובה היא, מפני פיקוח נפש. זאת אומרת, כאשר יש סכנה שהתוכנית הכללית של היום השביעי לא תצליח, לצריך לברר, עוד לא ביררנו בכלל מהי התוכנית של יום השביעי, אז הקדוש ברוך הוא מחלל את שבתו על מנת להציל את עולמו. אבל זה בוודאי לא רצוי, היה יותר טוב שיתנו לו לכל אורך היום השביעי, דיינו כל אותם 6,000 שנה, לא להתערב. בבקשה. שתי, אתה מתכוון. שתי שאלות, כן? כלומר, אם היית צופה בתהליכים של היווצרות היבשות והאבולוציה וכדומה, ראשית האבולוציה, האם היית רואה בהכרח את יד אלוהים? אני חושב שלא. שלא, לא היית רואה.
אז מה שונה יום שבת
משלה? אני לא מבין על מה אתה מדבר. ראשית האבולוציה והיווצרות היבשות, זה לא קשור בכלל למה שכתוב כאן. לא, 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 לא. כאן פה צריך לתקן, אני חושב שכבר הבהרנו את זה. שכל ששת ימי בראשית המתוארים כאן אינם תיאור של העולם הטבעי. אלא של שורשי העולם הטבעי. כלומר, פה אנחנו מדברים במישור מטאפיזי עליון, אין לנו שום כוונה ללמוד כאן, לא פלאונטולוגיה ולא אבולוציה ולא כלום. כלומר, הייתי אומר יותר מזה, כל אותן תקופות גדולות שהמדע חוקר אותן היום, לא הוזכרו בתורה. לא הוזכרו בתורה. אני אולי אסביר את זה כך. אם יש לי מישהו טוש, זה יעזור. אם לא, אני אשתמש בעת. כן, בגלל שאומנם יש דיבורים על יצירה טכנולוגית חדשה, אבל בינתיים זה עוד לא קורה. יש הבדל בין התכנון לביצוע, נאמנות למעשה בראשית. כל הכבוד, אני רואה שאתה תפסת את העניין. אינני יודע אם זה הופיע על המסך עם לב, כי בכל זאת העת שלי הוא דק. אבל אם אתם שמים לב, התמונה הכללית שאתם רואים כאן היא של אות Y שוכבת. האות הלטינית Y שוכבת. אמת? האמת היא זה E יוונית, אבל זה יווני במקור. כן? Upsilon. אבל זה Y. עכשיו, אתם רואים פה קו מתעקם. עם חץ. אמת או לא? רואים או לא? רואים? בטוח? כן? הקו הזה עם החץ הוא קו הזמן. עכשיו, למה עשיתי אותו עקום? בדרך כלל קו של זמן מציירים אותו ישר. אלא שכוונתי הייתה בחלק העקום של הקו לציין מיליארדי שנים. כן? כלומר, כמה מיליארדים, אחר כך הופך להיות מאות מיליונים, אחרי זה מאות אלפים, אחרי זה עשרות אלפים, אחרי כך הופך להיות הזמן שלנו. מה מכניסים פה בתוך כל הזמן הארוך הזה? מכניסים פה את המפץ הגדול, את היווצרות מערכת השמש, את הפלאונטולוגיה, המוטציות, הפרה-היסטוריה. ברור? כל זה, התורה, על החלק הזה של הקו, התורה לא דיברה. על מה היא כן דיברה? התורה דיברה על שני דברים. א', על ששת ימי בראשית, אתם רואים פה, הם הולכים ובאים מן העולם המטאפיזי, והולכים ונפגשים עם הזמן, נכון? יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי. כל זה לא בזמן. וכאן, בנקודת המפגש עם הזמן, מתחיל היום השביעי. עד כאן ברור? אני לא טוען שהציור הזה הוא אסתטי. לא הייתה יומרה כזאת. אבל אני משתדל. אבל העיקר הרעיון, זה מובן מה שאני אומר?
זה מובן.
כן. ראה, הוא עדיין בשאלה הראשונה. כן, מה אתה? כן.
אני רוצה להבין למה אנחנו צריכים להגיע לפרשנות כל כך קיצונית. אני יכול להבין שאי אפשר להבין את מה זה דרך.
לא, זה רשי, מה שאני אומר זה רשי. אנחנו למדנו מרשי, שלא בא הכתוב ללמד סדר המוקדמים והמאוחרים כלום. ולא עוד, אלא אומר המהר"ל, שכל הנאמר במעשה בראשית, הוא סתרי תורה. אם זה סתרי תורה, אז זה סתרי תורה. זה לא פשט. אם זה פשט, אז איפה הסוד?
הסוד הוא
אז זה בכל התורה כולה. בכל התורה כולה יש פשט וסוד. אז מה נשתנה מעשה בראשית מכל התורה כולה? שהוא רק סוד. יפה. שאלה שנייה. דיסוננס קוגניטיבי. וואו, איזה מילים. כן, בבקשה.
רואים משהו בתורה שמוכיח, משהו ביקום או בריאה את ההשכחה העליונה, אנחנו רואים הנה הוכחה. אם אנחנו לא רואים שאין, אז אנחנו רואים הנה הוכחה.
זה שאין, זה ההוכחה.
רגע, רגע, רגע. השגחה ובריאה זה שני דברים שונים.
שניהם. בכל היבט. אם אנחנו רואים...
פרשנה דבריך. דבריך סתומים בעיניי.
היינו עכשיו רואים את בכל דבר, את האלוהים, או את מעשה אלוהים, השגחה אלוהית, והיה לנו הוכחה לתורה, נכון?
לא. ממש לא. לא, זה לא נכון. זה לא נכון. כלומר, אתה יכול בהחלט לקבל שיש אלוהים ושהוא מתערב, זה עוד לא מוכיח את התורה. יש דברים שונים.
אוקיי, זה מוכיח לנו את קיום
האלוהים. קיום האלוהים, אתה אפילו לא... זה, כן, אבל זה לא אלוהים בורא. אתה מחפש את האלוהים הבורא. בקיצור, אני מציע שאתה תעשה עבודה של ניתוח קוגניטיבי בינך לבין עצמך.
אוקיי.
עוד נדון בזה, בסדר? כי, תראה, יש פה יהודי שרוצה לשאול שאלה, והוא כל הזמן רצית לשאול. גם לך יש שתי שאלות. שאל נא.
הראשונה זה לפי מה שהרב אומר, האם אדם שנולד בעיר רחוקה, עולם השם על ספר ולפית על תורה, ואומר, מצא את אלוקים, מילא את אלוקים, נניח אברהם אבינו, האם זה אפשרי או לא? זאת אומרת...
אני לא מבין את שאלתך. לכאורה, התשובה לשאלתך, כלולה במה שאני אמרתי כבר מקודם. אני אמרתי לפני זה שאם אדם יזרק לחלל ההוויה ללא כל התראה מוקדמת, הוא יהיה אפיקורוס. אז זה מה שאני אמרתי. אתה שואל אותי האם זה מה שאני אומר. התשובה היא שזה מה שאני אומר.
אני שואל על זה יש מקרים אחרים.
אתה שואל איך יש מקרים אחרים? אין מקרים אחרים. אתה שואל אם כן שאתה מצאת מקור שמספר שאברהם אבינו גילה את אלוהים על ידי התבוננות בעולם. נכון? אין מקור כזה.
מה זה המדרש?
המדרש אומר את ההפך הגמור. הנה. המדרש אומר שאברהם הגיע לספק. כלומר, הוא חיפש את האלוהים, כלומר, את מי שצריך לעובדו, מי הוא הכוח החזק מבחינתו. עבר מסברה לסברה, שמש, ירח, עננים, רוח וכדומה. ונשאר נבוך. ואמר, אפשר בירה זו ולא מנהיג. כלומר, הותיר איזשהו חלל ריק בהכרה שלו, המבטא את חוסר הסיפוק שיש לו מההתבודדות בבריאה. זה מה שידוע על אברהם. ואז המדרש אומר, הציץ עליו בעל הבירה, ואמר לו, אני הוא בעל הבירה. זאת אומרת, ההתגלות היא המבררת לאברהם. זה בדיוק ההפך ממה שמייחסים לאברהם בסיפורי הילדים. הוא לא אמר, אם כן יש אלוהים. אנחנו לא מאמינים באלוהים, אנחנו מאמינים בבורא, וזה משהו אחר לגמרי. כלומר, אלוהים הוא, אפשר לומר, הסיבה הראשונה של כל דבר. זה אפשר לומר, זה כמעט חיוב לוגי. זה הפילוסופים יודעים את זה. אבל זה לא אומר שום דבר. אלוהים, שהוא סיבה ראשונה, אבל הוא לא מדבר, בשביל מה הוא קיים? מבחינתי, קיים, לא קיים אותו דבר. זה כמו שאתה תגיד, גילו את החלקיק, לא יודע, כל מיני שמות, היג או כל מיני כאלה. מה אכפת לי שהוא קיים, או חלקיק האלוהי? מה אכפת לי שהוא קיים או לא קיים? זה לא משנה שום דבר בחיים שלי. כלומר, האלוה שאנחנו מדברים עליו, הוא המדבר עמנו. אבל זה, אתה פה מביא אותנו לסוגיות רחוקות ששייכות ללימוד ספר שמות. כשנגיע לזה, בעזרת השם.
אז מה השם שלו? ישנם תזה
מורה. מה אתה אומר? כן, אתה, עם הכיפה. כן, הוואי השוכב. הציור שיש ויכוח אם הוא אסתטי או לא, אני טענתי שלא, אבל בכל זאת היו פה אנשים שעודדו. כן, מה השאלה?
ששת ימים בראשית הראשון בעצם, והמישור הרוחני יותר?
כן, בדיוק. המישור הזה קוראים לו מטאפיזי, אם אתה רוצה בשפה יותר מתאימה. כן, ביום השביעי יש כניסה של הממד המטאפיזי לתוך הזמן. אתה אומר שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל דבר. אני אמרתי את זה? לא, אחד השואלים טען את זה.
אני רוצה לברך פשוט, אני לא הבנתי את זה, את דבר אחד. שביום השביעי הקדוש ברוך הוא
הפסיק
בעצם
לקרוא
את העולם,
הפסיק
לפעול בעולם ונתן לאדם.
נכון. זה מה שכתוב. כלומר, אני בינתיים, תראה, אני אדם מאוד צר אופקים. אני הולך לפי מה שכתוב. כתוב אצלי בתורה שביום השביעי הוא שבת. וגם כתוב אצלי בתורה שיום השביעי לא נגמר. מסקנה, עכשיו הוא שובת. זה מה שאני יודע. כל הטענות, הייתי אומר, התיאולוגיות ואחרות, אצלי מתנבצות מול הפסוק. אני קשה, נכון? טוב, נמשיך הלאה. כן, בבקשה.
בקשר ל-Y.
כן.
מה חלקו של אלוהים עד למפגש הזה?
מה חלקו של אלוהים בחלק ההוא? מן הסתם חלק מהותי. רק שהתורה לא דיברה על זה. למה היא לא דיברה על זה? מסיבה פשוטה. כי זה לא מעניין. כלומר, זה מעניין, זה מסקרן. כן, בשביל זה יש National Geographic ו-Science וכל מיני, כל מיני דברים כאלה. אבל זה לא אומר שום דבר מבחינת מטרותיה של התורה. לתורה יש מטרה אחרת לגמרי, היא מטרה מוסרית, ערכית, ואת זה היא מלמדת אותנו. וזה מה שרשי הסביר על הפסוק הראשון, בראשית. בעבור ראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. לא באנו ללמד אותך שהעולם נברא. את זה אתה כבר יודע. אבל מה באנו ללמד אותך? בשביל מה הוא נברא? כן, אני מציע שאתם תיתנו לי להמשיך, כי כבר העירו לי בצדק האורחים שיש פה יותר מדי שאלות. כן, בכל זאת. כל הכבוד.
אז למה בנקודה הזאת ובנקודה אחרת המפצות של הרב מתחיל? למה לא מתחיל בפרק ב'? כשאתה בא ואומר, הקדוש ברוך הוא מחליט שמתחיל פה, למה קוראים למקום אחר?
אתה אומר שהקדוש ברוך הוא החליט שהמפגש יעשה כאן ולא בזמן אחר. והשאלה היא מדוע. אני לא יכול לדעת כל הזמן שאני לא אקרא את הפסוקים. אולי הפסוקים יסבירו לי למה.
זאת אומרת, הציור של הרב נובע מזה שיודעת הפסוקים בהמשך.
לא, אני בינתיים קראתי את הפסוקים שעד עכשיו. הציור הזה נובע ממה שראינו עכשיו. בסדר? מההיעדר של הפסוק, והיא ערב, והיא בוקר, והיא משביל. מזה נובע כל הציור. אחר כך נצטרך להבין מדוע הנקודה הזאת או הנקודה אחרת. אם התורה תספק לנו מידע, נדע.
אני
רואה שפה מורדים. כן, בבקשה.
בין האבולוציה העיוורת לבין האבולוציה בעלת תכנון, בעצם מה שהרב אומר, ריצ'רד דוקינס צודק, בעצם כל הקטע הזה התורה לא מתייחסת אליו.
נכון.
בצורה עיוורת לחלוטין?
אני לא יודע אם עיוורת או לא עיוורת, זאת לא שאלה שהתורה גילתה לי עליה את עמדתה, לכן זה לא, אני לא יכול להגיד לך שום דבר. בסדר?
אבל התוצאה הייתה חייבת להיות מסוימת, כמו שהיה פה, חייב להיות תכנון.
כנראה, אבל זה כבר דברים שהתורה לא מלמדת אותנו. מאחר והיא לא מלמדת אותנו, והשיעור שלי הוא שיעור על תורה, אז אני מרגיש את עצמי פטור מלהתייחס לשאלה הזאת. כן, בבקשה.
שמעות להיות כופר.
נכון, נכון.
עכשיו, בעשרה ניסים שנראו בין השמשות, יש לי פה, למשל, פי האתון, או צירת השמש ליהושע, שכביכול זה לא נראה כאילו זה הכרחי הניסים האלה.
אנחנו נצטרך לדון בזה, כן? בסדר. אנחנו, כל זה ילמד. כן, בבקשה. אנחנו מונים את שנות בריאת העולם מן המפגש בין המטאפיזי לפיזי, כלומר מהיום השביעי ואילך. זה הזמן שאנחנו מונים, וזה לא משנה מה היה לפני וכדומה. טוב, ובכן, כאן אני רוצה להבין, אם זה כך, אז מהי התוכנית של היום השביעי? אנחנו למדנו שבכל יום ויום יש תוכנית, ביצוע, שיפוט וסיכום. אז התוכנית של היום הראשון אני יודע, יהי אור. ביצוע ויהי אור. שיפוט, וירא אלוהים את האור כי טוב. סיכום, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. מהי התוכנית של היום השביעי? כל זאת ועוד, בפעם הבאה. שלום.